אנשים ומחשבים מציגים אנשים ומחשבים
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים. אני יהודה קונפורטיוס, עורך ראשי קבוצת אנשים ומחשבים. אנחנו שמחים ונרגשים להתחיל היום את המיזם הפודקאסט שלנו. מקווים שתהנו מהתוכנית, לא רק המאזינים מקורנו הקבועים, אלא גם קהלים חדשים. ואם כבר מדברים על קהלים חדשים, מיד אספר קצת על אנשים ומחשבים, אבל לפני כן, על מה נדבר היום בתוכנית? הנושא שלנו היום הוא בריאות דיגיטלית. ננסה להבין מהי מהפכת הבריאות הדיגיטלית, איך היא משתלבת במאמצים לשיפור מערכת הבריאות בישראל. נערך פה מספר מומחים בנושא, את אורלי סורקין, מנהלת פיתוח עסקי באלפאזון, IBM, את דורון אמיר, שהוא גם מומחה לסייבר, שידבר איתנו על הזוויות של הסייבר בעולם הבריאות, ואת עדי זמיר, מייסדת ומנכלית חברת הסטארט-אפ, אפשר להגיד, Pink of You, ואת יזהר לאופר מלאומית שירותי בריאות, שידבר על חדשנות, על רפואה מרחוק וכל מה שמסביב. אבל לפני כן, קצת עלינו, קבוצת אנשים ומחשבים. אנשים ומחשבים היא גוף המדיה הגדול ביותר בישראל לתחומי המחשוב והטכנולוגיה. הקבוצה הוקמה בתל אביב ומלווה את תעשיית ההייטק הגלובלית והישראלית מאז שנת 1981. אנשים ומחשבים הם גם חברת ההפקות הגדולה ביותר של כנסים ואירועי הייטק. בראשות אנשים ומחשבים עומד פלי הנמר, יזם ומנהיג. אנשים ומחשבים היא חברה פרטית בבעלות משפחתית שנוסדה על ידי הזוג פלי ודליה פלד, המנהלים אותה עד היום. שניהם מובילים את הקבוצה מאז הקמתה ומתגאים לקרוא לעשרות העובדים המסורים שלהם משפחה, ואנחנו באמת משפחה, כי אנשים לפני מחשבים לא סתם קוראים לנו ככה אנשים ומחשבים. זה לא רק מוטו אצלנו, אלא הדרך שבה אנחנו חיים ועובדים ביום יום. אנחנו מלווים את קהילת ההייטק בישראל כמעט עוד מעט 40 שנה. והפודקאסט הזה הוא עוד ערוץ שבו אנו מבקשים לתקשר אתכם, מאזינים יקרים, בין אלה שמכירים אותנו וגם מאזינים חדשים. ועכשיו מיד אנחנו יוצאים לדרך לתוכנית הראשונה בנושא בריאות.
אנשים ומחשבים.
שלום ליזהר לאופר, מנהל לחדשנות ובריאות דיגיטלית בלאומית שירותי בריאות. מה שלומך?
אלן, כל טוב.
אוקיי, נתחיל איתך, נדבר קצת על בריאות דיגיטלית היום. ספר קצת על עצמך, שנכיר אותך קצת.
יזהר, בן 45, נשוי למיכל, אבא לשלוש בנות, נעמה, טליה ויעל, מתגורר במודיעין. תחביבים שלי זה צילום, טכנולוגיה, גאדג'טים, קריאה. אני כבר 18 שנה בלאומית.
וואו.
כן, באמת וואו.
לא התחלת, התחלת בטח מתפקיד אחר.
התחלתי בתפקיד אחר לגמרי.
כן.
Web, BI, CTO, והיום בשנתיים האחרונות מנהל החדשנות, כמו שאמרת מקודם.
הבנתי. שני מילים על לאומית, קופת חולים.
כן, לאומית,
מוכרת,
קופת חולים רביעית בגודלה בארץ. יש לה כ-730 אלף מבוטחים. מעל 330 סניפים, פוסים בכל הארץ, עושים כל שירות שמותרנו לתת, תופסים את עצמנו כחזקים מאוד דיגיטלית, זה בגדול.
הבנתי. נזכיר כמובן שאתה גם משתתף בכנס שלנו, Digital Health, שמתקיים ב-12 לחודש בלאגו בראשון, כנס של אנשים ומחשבים, ואתה רוצה לדבר, מספר לנו קצת על מהפכת הרפואה מרחוק שביצעתם. זה נושא שזה בז שמדברים עליו המון היום בבריאות הדיגיטלית, קצת תכניס אותנו לעניינים, מה מדובר, מה זה רפואה מרחוק ומה אתם עושים בעניין הזה.
אוקיי. תראה, רפואה מרחוק זה תחום מאוד מאוד רחב, ואני אדבר כרגע בעיקר על תחום של הביקורי וידאו. אנחנו כבר לפני 4 שנים התחלנו בפיילוטים ראשונים, דווקא בתחומים של פסיכיאטריה ודיאטה, כי זה תחומים שבהגדרה אין סוף לדעת.
קודם כל, אני קצת אחורה, למי שלא מכיר, מה פירוש רפואה מרחוק? מה, אני הרופא בודק אותי מרחוק? כאילו, אנשים אז, לא כך מכירים את הנושא הזה,
נכון,
יודעים את זה, כן.
נכון, אז אפשר להסתכל א', שומרי רפואה מרחוק, זה באמת, היום זה מדובר בעיקר בשיחות וידאו. אם נסתכל לאדם הבוגר, לא לילדים, אבל לאדם הבוגר, רובנו שאנחנו מגיעים לרופא, הוא לא באמת נוגע בנו, ממשש אותנו, פעם זה קורה, אבל
הוא כותב במחשב כל הזמן.
הוא כותב במחשב, הוא שואל, אגב, יש גם הרבה יותר בדיקות דימות,
נכון.
אולטרסאונד, רנטגן, והרבה יותר בקלות מאשר היה פעם. ככה שהרבה מסתכל על הבדיקות שלך, ומה היה בדימות, ואיך אתה מרגיש, ופעם בו גם, כן, הוא צריך לבדוק אותך, זה לא נעלם.
נכון.
אבל כנראה שמעל 80% מהמקרים, הוא לא נוגע בך, וואו, אדם בוגר.
כן, כן. זה הסטטיסטיקה.
זה הסטטיסטיקה. יפה. מעל 80% אוקיי. מקרים, לא נוגע בך.
אוקיי. ואז?
ואז מה שאמרנו, אוקיי, אם לא נוגע בך, בוא ניתן את האפשרות לבצע מרחוק, אנחנו... בעולם ה-lazy economy, אנחנו כולנו מפונקים, אובר ועניינים, ו...
אתה אומר בשביל לרשום מרשם, לא צריך לשלחת לרופא,
נכון,
הוא יכול לרשום...
נכון, כן. אז תראה, אני יכול לומר שלפני 4 שנים, אמרנו, בוא נתחיל עם זה עם פסיכיאטרים ודיאטנים, אוקיי. כי שם בהגדרה לא צריך לגעת. לא צריך לגעת, פסיכיאטרים ודיאטה, על פי רוב, זה דיבור.
אוקיי.
והלך טוב, ו...
מה זה הלך, מה זאת אומרת הלך טוב?
הלך טוב, מבחינת, זה התחיל בפעם, זה היה מאוד מצומצם, מבחינת החוויה של הרופאים ושל הדיאטניות ושל החוות דעת של הלקוחות.
פסיכיאטר ודיאטנית, שני עולמות שונים לגמרי.
עולמות שונים לגמרי, לכן עשינו את זה, שני עולמות שונים לגמרי.
דיאטנית גם לא רפואית, זה פער רפואי.
נכון.
פסיכיאטר זה רפואה בפני עצמה.
נכון.
אז מה, פסיכיאטר, אין ספה שהוא יושב שם בן אדם?
לא. יש לו ספה בבית. אוקיי. לא צריך ספה איתו.
הוא לא צריך לראות את הבן אדם, הוא לא צריך.
אז זהו, לכן על הווידאו יש חשיבות.
אז פה הטכנולוגיה נכנסת.
כן, איך הבאה, איך הבנם מדבר, איך הוא נראה כשהוא מדבר על משהו. עד כמה הוא חווה קשה את מה שהוא מדבר עליו. יש פה הרבה יותר חשיבות לראות. אגב, גם בדיאטה, אם מישהו מספר לך שהוא שוקל עכשיו משקל מאוד גבוה, נגיד 150 קילו, הוא נראה לך בתמונה 150 קילו, אולי הוא סתם רוצה איזשהו טריק לאיזשהו משהו. אז יש פה חשיבות גם על הווידאו, זה לא שיחות שיכולות להסתכם רק בטלפון, אולי הם יכולות להתקיים רק בטלפון, אבל אתה מפסיד פה משהו.
אז פה הווידאו נכנס לעניין.
פה הווידאו נכנס לעניין.
אוקיי.
ואנחנו למדנו הרבה להתנהגות של המטופלים ושל הרופאים וכולי, ולפני כשנה עלינו להעביר לראשונה בישראל עם הרופא, משפחה והילדים האישי שלך בווידאו. כלומר,
כן.
אני אומר, לראשונה בישראל זה כנראה גם לראשונה בעולם כדרך אגב. כי מה שיש בעולם הרבה זה עוד דוקטור שופינג, מה שנקרא, נכנס כמו אמריקן וויל, אתה נכנס, אתה בוחר עצמך איזשהו מישהו, אבל זה לא רופא שלך, או רופא מוקדי חירום, שזה מאוד חשוב, כי זה מעבר שאתה בקבלה, אבל זה לא רופא שלך, אתה עכשיו רוצה פשוט לדבר עם הרופא שלך, איך הבדיקות דם, רוצה לדבר איתו. עכשיו, אגב, רפואה מרחוק...
זה לא הרופא האישי שלי, זה הרופא שיושב תורן באותו יום, לא?
לא, 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 זה כל יופי, זה הייחוד. זה הייחוד, אתה לקוח של דוקטור כהן, זה הנקודה. אתה לקוח של דוקטור כהן, אתה לא מרגיש טוב כבר שבועיים, הוא שלח לך בדיקות דם.
אז מה, בלי לקבוע תור, אני יכול לדבר איתם?
לא, אז אתה נכנס לאפליקציה, אתה רואה את הרופא שלך, חלק מהתורים מופיעים לך כתורים רגילים, פרונטליים, חלק מהתורים מופיעים כווידאו, ומה שאגב ראינו, אנחנו נורא חששנו שיהיה אביוז. מה זאת אומרת אביוז? כלומר, אתה גם תקבע תור וידאו, הרופא יגיד לך, תגיד, אתה השתגעת, תבוא אליהם, מה אתה עושה לדבר כזה תור בוידאו, ואתה גם תגיע, ואז אנחנו עשינו שני תורים במקום תור אחד.
אז איך מנעתם את זה?
אז א', אנחנו מסתבר שהקומון סנס עובד אצל רוב האנשים. אנחנו למדנו את זה, אגב, גם ההתכתבויות מרופא. התכתבויות עם הרופא האישי, גם מה שעובד כבר איזה 3 שנים אצלנו, וראינו שרוב האנשים מתכתבים על דברים הגיוניים. אוקיי, 5% מתכתבים על דברים שהרופא אומר להם, חבר'ה, מה אתם רוצים? תבואו. כן, או שתבואו.
תלך לפסיכולוג, לא אליי.
כן, נשבר לך יד, תבואו, אל תכתוב שנשבר לך יד. אבל 95%, מסתבר שרוב האנשים הגיוניים, הגיון מנצח. אני יכול לומר מבחינה סטטיסטית, שאנחנו עשינו בדיקה כמה, אחרי שהיה ביקור וידאו אצל רופא אישי, היה 3 ימים לאחר מכן ביקור פרונטלי. וזה רק 6% בקרב מבוגרים, בקרב ילדים זה 10%.
איך זה נעשה טכנית? מה, יש לי מצלמה בבית, דרך הטלפון?
אנחנו אגב, אחרי שעשינו את כל הפיילוטים, בזמנו הגענו למסקנה שאנחנו נעבוד מהצד של הלקוח רק מהטלפון. כל מה שהלקוח
צריך... זה מה שנגיש, לא, כן.
זה מה שנגיש, כי איך יותר מזה, בבית יש לך מצלמה, אין לך מצלמה, יש לך רמקול, אין לך רמקול, וכן עובד, זה לא עובד.
אז מה?
זה לא הולך.
אז הוא נכנס לאפליקציה?
נכנס, אתה צריך רק שיהיה לך את האפליקציה של לאומית, זה הכל. ואז הווידאו והרמקולים והמיקרופון, הכל בלתיין, ולכן אנחנו נובעים רק בצורה הזו. עוד משהו ייחודי שעשינו, אגב, בכל העולם מקובל שיש קונספט של חדרי המתנה.
נכון.
כלומר, אתה מקבל SMS, אתה נכנס לחדר המתנה, אתה ממתין שם איזה 10 דקות פלוס מינוס, ואז הרופא מקבל אותך. עכשיו, לחכות 10 דקות על הטלפון, זה לא נחמד. זה עובד, אבל זה לא נחמד. אני חושב שכרגע היחידים בעולם, אני לא יודע מישהו אחר שעושה את זה, שהפכנו את זה. כלומר, 10 דקות לפני התור, אתה תקבל תזכורת ב-SMS, היהודה, מה נשמע, מזכירים לך, יש לך תור, תהיה במקום מואר עם אינטרנט ושקט. לאחר מכן, הרופא, כשהוא רוצה לקבל אותך, הוא לוחץ על חיוג ללקוח, יש לו כפתור, במקום פתיחת ביקור, יש לו חיוג ללקוח.
ברופא מחייג אליי.
הוא מחייג אליך, הטלפון שלך מצלצל, כאילו קיבלת שיחת וואטסאפ בווידאו. רשום לך, דוקטור כהן מחייג אליך. אתה עושה סווייפ?
ואז מה, הוא יכול באיזשהו דרך לבדוק אותי, לשמוע?
עכשיו, שוב, ברפואת, כרגע הוא לא שומע, הוא רואה, מה שאפשר לעשות בווידאו. אוקיי? הוא מדבר איתך בווידאו, מה שלא יכול להיסגר בווידאו, אמרך, דבר 6% מהטיפולים האלה, יהיה ביקור חוזר. אגב, גם בביקורים פרונטליים, יש 5% ביקורים חוזרים אחרי 3 ימים.
ברור.
כן, כלומר,
זה פתוח לכל ה...
זה פתוח לכולם, ההטמעה היא כמעט הסתיימה בארץ, אנחנו...
ומה אחוז השימוש שלה? מה, יש לכם נתונים?
אז תראה, יש נתונים, כרגע אחוז... צריך להבין שכרגע כמות הזמן שהגדרנו שרופא נותן בשבוע, היא לא 50% מהמשרה שלו.
ברור.
היא משהו יותר כמו 10% מהמשרה שלו, אז אין כרגע...
אבל זה יגדל.
אנחנו מגיעים כרגע ל... מספר אלפים בחודש. מספר אלפים בחודש, זה יגדל חד משמעית.
ושם הולך העולם.
אצל הרופאים, אצל ה... כן, שם הולך העולם חד משמעית.
יפה.
ואגב, משהו חדשני נוסף שעשינו ממש לאחרונה, לפני כ3 שבועות, הייתה חסרה נקודה, כי אתה קובע תור באפליקציה. אתה עושה שיחת וידאו באפליקציה, אתה מתכתב באפליקציה, יש אפילו החזרים באפליקציה. אבל אם הרופא רשם לך מרשם, היא חתום דיגיטלית. בסוף אתה הולך לבית מרקחת לקחת את המרשם. וזה עדיין שובר את
הסיכור הזה. כן.
נכון. ולפני 3 שבועות עלינו בפיילוט כרגע, עם שיתוף עם חברת בלה, שאגב חברת בלה פחות מוכרת, אבל היא, 50, היא חצי פחות יותר החזקה של רקח תרופות, וחצי אוקיי. של שופרסל. אוקיי. ומה שהם עושים, בשיתוף פעולה איתם, אנחנו מאפשרים תרופות מרשם,
בדיגיטל.
לראשונה בישראל, עד הבית. וכרגע זה ב9 שקלים מחיר היכרות.
יפה.
זה אומר שאתה יכול לקבל גם את התרופה, 9 שקלים עד הבית, על פי רוב זה יהיה ביום למחרת, וכרגע זה קיים בעיקר בסעיפי הדרום, יבנה, אשדוד, אשקלון, זה קיים שם, אבל זה יתרחב בהדרגה
כל הארץ. תגיד, כשאני רוצה לקבוע תור באפליקציה לרופא בדיגיטל, זה יותר מהר מאשר בבדיקה, לפעמים אני יכול לחכות לתור קופת חולים אחרת חודש, ואני צריך עכשיו דחוף.
אז אני יכול לומר לך שברפואת משפחה, יש הבדל קטן לתקופת הדיגיטל, בפסיכיאטריה ודיאטה יש הבדל גדול, יש שם זמני המתנה ארוכים יותר, ואתה מקבל יותר מהר בדיגיטל.
אבל זה פחות דחוף, אבל אם אני צריך רפואת משפחה, רפואת דברים...
תשמע, אני יכול להגיד לך, יש מצבים פסיכיאטריים שהם, אוקיי, זה לא דחוף ברמה של, אני קפוץ מהחלון עוד 5 דקות, אבל ברמה של אנשים במצוקה, והם צריכים לדבר עם מישהו, והם ילכו לערוץ הרגיל, הם יחכו חודשים.
אז כאמור, יזהר, אתה תספר על זה בהרחבה יותר בכנס שלנו ב-12 בדצמבר. תודה רבה שהיית איתנו ולהתראות.
תודה, יהודה. אנשים
ומחשבים. ועכשיו אנחנו מארחים את עדי זמיר, מייסדת ומנכ"לית חברת הסטארט-אפ, אפשר להגיד, Pink of You. שלום לך.
שלום.
בוא נדבר איתך כמובן על הנושא שאת תדברי עליו גם בכנס הבריאות הדיגיטלית שלנו, על הרפואה המגדרית, שזה נושא מעניין, אבל לפני כן, כמה מילים על עצמך קצת.
אז אני בת 45, אני כבר 6 שנים בעולם היזמות, עבדתי לפני כן בנס טכנולוגיות 4 שנים.
מה עשית?
בנס טכנולוגיות עבדתי בהרבה מאוד תפקידי ניהול, גם בעולמות של פיתוח כן. מערכות אינטליג'נס, פורמלין סקיורטי, תפקידים עסקיים, מנהלת חטיבה. ולפני 6 שנים עברתי לעולם היזמות, בהתחלה בעולם המדיקל, מלנום, אז היא מוקדם באמצעות עיבוד תמונה, והיום בפינק אוף יו, שזה
מה זה?
פינק אוף יו הוא בעצם פיתוח של אינדיקטור דיגיטלי לחיזוי של סרטן שד, לנשים,
מה זה אומר?
לנשים ללא רקע גנטי ומשפחתי, זאת אומרת שאין מבחינתן לעשות פעולה פשוטה, ממלאות שאלון שמאפשר לנו לבנות פרופיל של הסיכון שלהם לחלות. אחר כך באמצעות אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית, אנחנו יודעים לעשות השוואה ולהגיד מה הסיכוי של אותה אישה לחלות.
מי עומד מאחורי הסטארט-אפ הזה? מי המשקיעים שלו?
משקיעים פרטיים. אנחנו היום נמצאים כחלק מתוכנית ההצעה של בית חולים הדסה, לצורך ניסויים קליניים.
אז מה הפתרון בסופו של דבר של אותו סטארט-אפ? איך אתם בעצם עוזרים להתמודד עם הבעיה הזו?
בסופו של דבר, נשים שהיום מהוות 85% מהנשים המאובחנות בסרטן שד, אין להם רקע גנטי ומשפחתי. המיקוד היום הוא בעצם באנשים חולים, בנשים שנושאות את ה-BRCA, ואנחנו עוסקים באנשים בריאים, בנשים בריאות.
אוקיי.
וזה בעצם חלק מהתפיסה.
שהם לא מודעות לעניין.
אין להם שום אלרט, כי אין להם אף אחד במשפחה, ואין להם בדיקת דם שמראה, ובעצם הם...
ואז באמצעות השאלון הזה אפשר לדעת?
נכון, אנחנו נדע להגיד מי עתידה לחלות, ובעצם להכניס אותה כבר לשלב מאוד מוקדם, גם של בקרה, זאת אומרת לעשות MRI, ממוגרפיה, מה שצריך, שהיום זה מבוסס גיל. אם היא לא הגיעה לגיל 40, אז היא לא תעשה, ורוד שהיא בת 25, ויש לה סיכון מאוד גבוה. ודבר השני, זה מאפשר גם לה לדעת איך להשפיע. יש גורמים מסוימים שאפשר להשפיע ולשנות אותם, ובכך לשנות את הסיכון.
בשיחות מקדונות סיפרתי שבעיקר הפתרון הזה מאוד חשוב, יכול לעזור להם במקומות בגיאוגרפיות, באוכלוסיות מאוד מוכנשות בכל העולם, שלא בכלל לא מגיע את הטיפולים בכלל בעניין הזה, נכון?
נכון. בעצם הרעיון של כל המוצר הזה, שאם יש אינטרנט ומסך, אפשר בעצם לעשות את הפעולה הזאת, בעיקר במדינות שבהם עד שמגיעים לרופא, יש כל כך הרבה בדרך, לעשות מיפוי, וככה גם לגייס משאבים מתאימים, כדי לייצר פתרונות עבור אנשים האלה.
במדרג של מחלות הסרטן, לא עלינו, איפה סרטן השד, איפה הוא מדורג?
סרטן השד הוא גורם התמותה השני בעולם, כן? לנשים, אגב בארץ הוא מספר אחת. Mm-hmm. כל 19 שניות מאובחנת אישה.
כל 19 שניות?
כל 19 שניות, מה שנקרא, וואו. פחות או יותר עד שסיימתי את המשפט,
וואו.
עוד אישה בסטטיסטיקה.
מה את אומרת?
כן.
ובאיזה שלב נמצא הסטארט-אפ עכשיו?
אז כמו שאמרתי, עשינו כבר בעצם פיתוח אלגוריתמי ראשוני על בסיס דאטה שאספנו, והיום יש את שיתוף הפעולה באמצעות אקסלרטור של הדסה, וזה יביא אותנו לדבר הבא.
הבנתי. אנחנו בעצם באותו נושא, מדברים על אנשים, ואנחנו בעת, בכנס הבריאות הדיגיטלית, את תדברי על הרפואה המגדרית. מה זה?
אז בעצם הרפואה המגדרית הוא תחום מדעי לכל דבר ועניין, בדיוק כמו שהפרידו את רפואת הילדים מרפואת מבוגרים, הבינו שצריך להפריד גם את רפואת הנשים, שהמטרה היא בעצם לפתח כלים גם לאבחון וגם לטיפול, על בסיס ההבחנה הזאת בין גברים לנשים. בעצם כשמדברים על רפואה מגדרית, מדברים על הבדלים...
יש רפואת נשים, זה בסדר.
נכון, הרפואת נשים מבוססת על זה שיש הבדלים במערכות המין, כן, בין גברים לנשים. כן. אבל יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים, זאת אומרת, לי ולך יש את אותם איברים, אבל למשל, הלב של אישה הוא הרבה יותר קטן מלב של גבר, זאת אומרת, בצורה הזאת. דברים נוספים, יש מחלות שגם נשים וגם גברים חולים בהם, אבל הם חולים באופן שונה, אז גם לדבר הזה צריך לתת מקום. והדבר השלישי זה כל הנושא של תרופות, גם התגובה לתרופות, הופעות לוואי של תרופות, כל הדברים האלה גם נשים. אז בעצם אפשר להגיד ששלושת הנושאים המרכזיים האלה עושים את ההבחנה המרכזית שעליה מבוססת הרפואה המגדרית.
איך מתמודדים עם זה? מה צריך לעשות?
אז קודם כל בבסיס אפשר להגיד שעדיין יש הבדל משמעותי, כי למעשה מרבית הניסויים הקליניים מבוססים על גברים.
וזה... זאת אומרת יש פה הדרה של נשים.
יש פה מקום לתקן.
אוקיי. לא, זה מעניין.
נכון. כי בעצם בשנות ה-40 ו-50 וגם ב-60 עשו ניסויים שכללו גם נשים, וגרמו כתוצאה מהניסויים האלה למומים בעוברים, לפיתוח סרטן, ולכן בעצם הגיעו למסקנה שנשים שיש להם פוטנציאל פריון גבוה, צריכות להיות בעצם מחוץ לניסויים. עם השנים, בשנות ה-90, יצאו הנחיות אחרות ממה שה-FDA נתן, וחלק מהניסויים הקליניים היום, בערך שליש, כוללים גם נשים, אבל זה אומר שעדיין, כשאני מקבלת המלצה לשימוש בתרופה ואתה, כנראה שהיא תתאים לך הרבה יותר מאשר שהיא תתאים לי.
יש גופים, גורמים שמנסים לשנות את העובדה, כי בכל זאת, זה עניין של בריאות, של חיים.
אז אפשר
יש
להגיד...
יש נשים שלא מקבלות את הטיפול הנכון בעצם, בסופו של דבר.
נכון. אז אפשר להגיד שהיום יש כבר ניצנים, מדברים על זה יותר ויותר, ויש... בתי חולים גם בארץ וגם בעולם שמתחילים לעשות את ההפרדה הזאת, כי בעצם ההפרדה, כמו שאמרנו, היא לא מבוססת רק מערכת מין. אנחנו רואים את זה גם הרבה מאוד בשכיחות של מחלות, למשל מחלות לב וכלי דם, אז למעשה גברים חולים בהם יותר מנשים, עד שנשים מגיעות לגיל הבלוט. כשנשים מגיעות לגיל הזה, בעצם הן עוברות כבר את הגברים, וזה הופך להיות גורם התמותה מספר אחד. הזכרנו מקודם ביחס לסרטן השד. מיגרנות שאנחנו מכירים הרבה פי 2-3 בנשים מאשר בגברים. ושני נושאים מאוד מעניינים. אחד זה ההבדלים בזיהוי מוקדם של התקף לב. התקף לב אנחנו רגילים לראות בסרטים, גבר הולך, תופס כן, פתאום את החזה בדיוק, ומתמוטט.
כן. אבל יש גם לנשים.
אז גם נשים, כמובן לא יוצא דופן בעניין הזה, אבל מה שכן משנה זה שהסימנים הם אחרים, איך זה משפיע? זה משפיע שקודם האישה לא תמיד מזהה שבכלל היא עברה התקף לב, כי זה לא דומה למה שראתה בסרט. הדבר השני, כשהיא מגיעה כבר לבית החולים, לא תמיד בבתי החולים מאבחנים שבעצם מדובר בהתקף לב. אז באמת הלחץ הזה בחזה הוא כמובן מופיע אצל שניהם, אבל יש כאבים מופיעים למשל בלסת, בבטן העליונה, בזרוע ימין ושמאל, שזה גם כן, בדרך כלל אצל גברים זה רק בצד אחד. הרבה יש קשיים בנשימה, מרגישים זה עקרה, זה עקרה יכולה אצל נשים לפעמים להיות קשורה לגיל המעבר.
אז פה צריך עניין של הסברה אולי.
נכון.
עושים את זה?
אז
מה המצב בארץ למשל?
אני חושבת שקשה להעריך בדיוק, כי זה לא, לא יודעת עד כמה הדבר הזה הוא נמדד היום בצורה, זה באמת, כמו שאמרנו, יותר עניין של מודעות, ומתחילים להכניס יותר, לדבר על זה, לפתוח את הנושא, ולייצר בעצם יחידות ארגוניות שמטפלות בנשים בנפרד, אבל זה מאמץ מאוד גדול, הרי בסוף זה כרוך גם בכסף, וגם בהכשרה, וגם, אבל זו דוגמה, והדוגמה השנייה היא אוסטאופורוזיס. אוסטאופורוזיס היא מחלה שבה העצם, בעצם מסת העצם מדלדלת. כן, כן. היא מזוהה מאוד עם נשים, אבל גם גברים חולים באוסטאופורוזיס, ולכן צריך להתנהל אחרת.
נכון.
גברים בדרך כלל חולים 10-20 שנה אחרי נשים,
כן.
אבל כבר בנקודת הפתיחה יש הבדל. גברים עושים הרבה יותר ספורט בדרך כלל כשהם צעירים, אז יש הבדל במסה, יש עניין של אסטרוגנים, הורמונים בכלל. הורמונים מגנים על האישה עד גיל הבלוט, כן. בהרבה מאוד דברים. ומי שם הדברים בדרך כלל דורשים כבר התארגנות אחרת.
יפה, עדי זמיר, אז בוודאי תרחיבי על זה בכנס שיהיה ב-12 בדצמבר, רפואה מגדרית, ולשים לב יותר לנשים, בכל מקרה צריך לשים לב יותר לנשים, אבל הנושא הזה נשמע מאוד מעניין, ובוודאי עוד נדבר עליו בהמשך. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
אנשים ומחשבים.
שלום לאורלי סורקין, מנהלת פיתוח עסקי באלפאזון, האקסלטור של IBM. מה זה? תסבירי לנו מה זה.
שלום ותודה על ההזמנה, ואני מנהלת פיתוח עסקי באקסלרטור של IBM.
מה זה אקסלרטור? כי לא כל המאזינים.
זהו, אז אולי נעשה קצת סדר, כי יש הרבה מושגים בשוק. אז אקסלרטור זה מאיץ בעברית, שזה בעצם, כמו ששומעים, זו תוכנית שבאה לעזור לסטארט-אפים להאיץ את הפיתוח, להאיץ את ההתקדמות ואת הכניסה שלהם לשוק הגלובלי. ולעזור להם במקום שיעבדו שנה על דברים מסוימים, להתכנס לחצי שנה ולרוץ עוד יותר מהר ממה שהם רצים עד היום. יש מושג נוסף שנקרא אינקובטור, חממה, שגם אנחנו בעקיפין נמצאים שם, אבל זה בעצם תוכנית שהיא יותר תוכנית נמשכת לאורך זמן, נמשכת כשנתיים, יש לא מעט חממות מדען, ובהם הסטארט-אפ גם מקבל השקעה כספית מהתוכנית, והוא בעצם מלווים אותו לאורך שנתיים, ולרוב הסטארט-אפים שנכנסים לתוכנית של החממות, הם סטארט-אפים בשלבים מוקדמים יותר.
אז אתם אקסלרטור, לא חממה.
בדיוק. אז IBM שותפה בשלוש תוכניות בישראל, אז יש לנו גם חממה, שזה חממת מדען שנקראת מיינדאפ בחיפה, שה-IBM משקיעה שם ביחד עם פיטנגו ורמבם, לסטארט-אפים בשלבים של רעיון, ושהם צריכים ליווי יותר צמוד.
Okay.
אני עובדת באקסלרטור, שזו תוכנית לסטארט-אפים בוגרים. זאת אומרת, סטארט-אפים שכבר יש להם מוצר שהוא כמעט מוכן לשוק, שכבר יש צוות טכנולוגי, יש כבר אפילו, בחלקם יש כבר פיילוטים, לקוחות משלמים, ובעצם מה שחסר להם זה עוד את הדחיפה הזאת בשביל להתפרס ובשביל להיכנס לשוק הגלובלי. יש כאלה שצריכים עזרה וליווי להפוך את הארכיטקטורה שלהם, של המוצר לאנטרפרייז רדי, שזה בעצם לא כולם, כשיושבים עוד בגראז' ומפתחים, אז חושבים על הבעיה ואיך פותרים אותה, אבל יש דברים כמו רגולציות שלא תמיד חושבים עליהם מההתחלה, כמו בעצם איך להפוך את המערכת שתתמוך במספר חולים, במספר לקוחות מאוד גדול.
בוא נפתח רגע את העירייה, בראייה הכללית של IBM, חברה ענקית גדולה, יש לה מיליון דברים, גם מוכרת מוצרים, איפה נכנס הסיפור הזה? למה IBM בכלל צריכה להתחיל להתעסק בסטארט-אפים?
אז IBM בעצם ידועה כחברה מאוד גדולה, וכזאת שמוכרת ללקוחות גדולים. כל הלקוחות האנטרפייז הגדולים הם הלקוחות שלנו, בכל מיני תחומים, לא רק בבריאות. ובעצם IBM הבינה, במיוחד IBM ישראל, הצוות המקומי פה, שהקשר שלנו מול הסטארט-אפים קצת מקרטע. ובעצם התוכנית שכבר הוקמה לפני 5 שנים, ואנחנו אוטוטו מתחילים את המחזור 10, באה להדק את הקשר עם הסטארט-אפים, לתמוך בהם, אפילו שזו תוכנית שאנחנו לא רואים בעצם שום value כספי, אנחנו לא לוקחים אחוזים מהסטארט-אפים שנכנסים לתוכנית.
זה חשוב להדגיש.
בדיוק, אין תשלום, אין IP, הסטארט-אפ לא צריך לשלם לנו, חוץ מהזמן שלו ושלנו, מן הסתם. לא צריך,
כן, אבל הוא משתמש במוצרים של IBM.
הוא יכול להשתמש במוצרים, הוא לא נכון, חייב, הוא כן. לא חייב, ואנחנו אוקיי. כן בכל זאת עובדים של IBM, אז כן. אנחנו כן ממליצים על הפתרונות כן. שלנו, אבל...
שהם לא רעים.
שהם לא טובים
כן,
מאוד.
אוקיי, כן, כן, אוקיי.
אבל בעצם הסטארט-אפים, התוכנית היא ללא עלות, ולכן אנחנו כן רוצים, זה, אני גם מסתכלת על זה כסוג של אימפקט, כן, איך אוקיי. אפשר לעזור לסטארט-אפים, בכל זאת לתרום להם, ובנוסף, אם כמובן יצמח איזשהו ווייז כזה מתוך הסטארט-אפים, אז נשמח שהוא ישתמש בטכנולוגיות של IBM.
צריך להגיד שבאופן טבעי, סטארט-אפ שמצליח אצלכם, פותחים לו את כל השערים בעולם,
נכון.
שזה לא רע בכלל לסטארט-אפ נכון. שהוא מתחיל ככה בדבר הזה. אבל אני רוצה לשאול, פה, אני הולכת אחורה, מה המבחנים, זאת אומרת, לפי מה אתם קובעים, מה מעניין אתכם, הרי סטארט-אפים בלי סוף בדברים האלה,
נכון.
לפי מה מעניין אתכם או את השוק?
אז בתחום הבריאות יש לנו שתי תוכניות שהם אקסלרטורים, זה התוכנית הראשית בפתח תקווה, ויש גם תוכנית בהדסה, בירושלים.
שזה חדש.
שזה חדש, זה גם אקסלרטור, זאת אומרת, זה גם, זו תוכנית מאוד דומה. השלבים הם שונים, אז להדסה נכנסים סטארט-אפים בשלבים התחלתיים, סטארט-אפים שהם יש להם כבר רעיון וצוות, אבל הם גייסו כסף או גייסו מעט מאוד, עוד לא גייסו, גייסו מעט מאוד כסף, והם כן צריכים את העזרה של IBM, אבל גם, והתוספת היא מאוד משמעותית, הם גם מקבלים ליווי של אחד הרופאים הבכירים מהדסה, וגם יש להם אפשרות להשתמש בדאטה אם הוא זמין, ללא עלות במהלך החצי שנה, שזה value מטורף.
שזה ממש חדש מהתקופה
נכון,
האחרונה.
נכון,
כן.
נכון.
ולגבי האקסלרטור.
והתוכנית שלנו העיקרית, זה בעצם תוכנית שהיא מחפשת סטארט-אפים בתחום B2B, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים, אנחנו, IBM לא טובה כל כך ב...
מה זה נקרא B2B בתחום הבריאות?
זה בסוף מי שיקנה את הפתרונות של הסטארט-אפ זה ארגון רפואי.
ארגון, אוקיי.
לא יהיה לקוח, זה לא יהיה, זה לא...
לא, הבנתי, אוקיי.
זה לא צרכן סופי.
לא תרופות, לא דברים כאלה.
אם כן, תרופות פחות, כי אנחנו גם מחפשים עוד שעה שאנחנו
כן, אבל תרופות שנמכרות בסופר
נכון, נכון,
כאלה,
נכון.
זה לא.
זה לא.
אוקיי.
אבל סטארט-אפים שרוצים בסופו של דבר למכור את הפתרונות שלהם לארגונים או לפארמה, או לבתי חולים, או לקופות חולים, או לחברות ביטוח, זה
איזה תחומים היום בתחום הבריאות שמגיעים אליכם, אתם עושים?
אז אנחנו רואים המון סטארט-אפים ודברים מדהימים, אז רואים היום המון AI, כמובן, כל פתרונות, כמעט כל סטארט-אפ מנסה ליישם איכשהו את המשין לרנינג ואת הבינה המלאכותית לתוך הפתרון שלו. רואים סטארט-אפים בתחום הזה שמנתחים תמונה, מנתחים וידאו, מנתחים טקסט בשביל לעזור לרופאים. יש גם סטארט-אפים בתחום הסייבר לציוד הרפואי, שבעצם משלבים גם את הסייבר וגם את הציוד הרפואי, בשביל, כי מבינים שכל המכשור הרפואי בעצם הולך להיות מחובר, וברגע שהוא מחובר עם כל היתרונות, אז באים גם החסרונות של, של התקיפות והאקרים. ונושא של דאטה הוא הפך להיות הזהב החדש, בעצם כל הסטארט-אפים שמשתמשים, מוצאים איזשהו שירות ללקוחות, מבינים שהנושא של דאטה הוא קריטי, ויש להם מה לעשות איתו, יהיה להם מה לעשות איתו, אז אוספים אותו ומנסים לראות איך מעבר לשירות שהם מציעים, גם אוספים דאטה ואחר כך יכולים לעשות ניתוחים חכמים.
מאחר ונותנים פתרונות לגופים, גופי בריאות, אתם מעסיקים גם אנשים מומחים מתחום הבריאות, רופאים, דוקטורים שיודעים מה מעניין?
אז ב-IBM, באקסלרטור ספציפי פחות, אבל יש לנו גישה לחוקרים של ל-researchers של IBM. גם בארץ, יש הרבה, יש לא מעט, גם בארץ וגם בעולם.
אוקיי.
והם נותנים מנטורשיפ, והם יכולים לעזור בנושא של רגולציות, של FDA, בנושא של בכלל פתרונות, וגם כמובן, האקוסיסטם בארץ הוא מאוד מאוד רחב.
כמו שאמרתי בתחילה, אתם שותפים איתנו בתחרות של הבריאות, הסטארט-אפים, תחום הבריאות הדיגיטלית במסגרת הכנס הזה, ויש כבר לא מעט מתחרים. מה הפרס הראשון שאתם נותנים?
בגלל שהתוכנית האטרקטיבית, אז הרבה סטארט-אפים מנסים להירשם ולהתקבל, ותהליך הקבלה והמיון הוא ארוך, אז הזוכה של התחרות הדיגיטלית בכנס שהתקיים בדצמבר, יוכל להיכנס לאקסלרטור שלנו, של אלפאזון, בעצם ללא שום מיון.
שזה היתרון בעצם.
שזה היתרון, וליהנות מכל השירותים שאנחנו מציעים.
הבנתי. אורלי סורקין, תודה רבה. אפשר היה לדבר עוד הרבה, אבל זמננו תם, ונתראה בכנס.
תודה רבה, תודה.
אנשים ומחשבים.
ועכשיו אנחנו חונכים פינה חדשה בפודקאסט שלנו בתחום הבריאות, סייבר או הבטחת מידע בתחום הבריאות, זה נושא מאוד מאוד קריטי שמלווה את כל המערכות, ואני שמח להריח פה את דורון אמיר, שהוא מנהל חברת הסייבר פלקסיבו, ו... אתה תיתן לנו כמה זוויות או הערה, מה המשמעות של סייבר באבטחת מידע בעולם הבריאות, שזה נושא מאוד קריטי כמובן.
אני בהמשך לשאלתך רוצה להרחיב משהו, כי המילה בריאות בפני עצמה היא מילה מאוד רחבה, ובדיוק כמו שאומרים, לרופא שיש לו תפקיד, אם זה למשל מנתח, ואם זה למשל אורתופד, ואם זה למשל מישהו שמתמחה בלב או ביד, יש למעשה מומחיות לכל רכיב בתוך ההגדרה הכללית של בריאות, ככה גם בעולם הסייבר, יש למעשה מיומנות שונה, מומחיות שונה, כמעט לכל ורטיקל אפשרי שאתה מתאר לעצמך. גם בתוך האספקט הניהולי, למשל איך מנהלים מערכת בריאות, זה גם בעצם מוצר בפני עצמו. בהבדלה שלא הרבה מאזינים יודעים בכלל, ובטח מבחינתם זה אותו מושג, אבטחת מידע וסייבר, כדאי דווקא בפינה הזאת להבהיר בצורה מאוד ככה ברורה, שיש הבדל. אבטחת המידע שהמטרה שלה הוא להגן על מידע, לעומת הסייבר, שהוא למעשה יכול לגרום נזק, ושאני אומר נזק, זה אפילו נזק קריטי, שיכול לגרום לבן אדם, אם זה לחבל בבריאות שלו, אם זה לשנות הגדרות מינון, למשל של תרופה, אם זה למשל לחסום לו שירות שהוא אמור להיעזר בו, ואם הוא לא יקבל את השירות הזה, הוא יוכל להינזק באופן אישי. אז כל ההגדרה שמגיעה אל האדם עצמו, אל הנזק, היא למעשה הממלכה של עולם הסייבר, והבטחת המידע הזה, האם המערכת בארגון חשופה עכשיו לתקלה מסוימת, לנזק מסוים, אבל זה לא כרגע קריטי ודרמטי, שבא למשל הקר ופורץ לתוך המערכת, אנחנו כבר נכנסים להגדרה שזה לאט לאט עוטף את עולם הסייבר. סייבר זה בכלל מונח שבא מעולם ההתקפי, נכון. הצבאי. זה תמיד חייב להיות בקונוטציה של נזק. גם אם זה מניפולציה, גם אם זה הונאה. זה בעצם, זה המעטפת של עולם הסייבר.
אז איך במערכת הבריאות צריכים להתגלם גם הבטחת מידע וגם סייבר?
המערכת הבריאות, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, קופצת עם הקדמה קדימה. בפרט במדינת ישראל, שזה מדהים לראות את זה לעומת מקומות אחרים בעולם, הקדמה פה היא חץ שמוביל את כולנו, גם באזרחי, גם בפרטי, גם בצבאי. בבריאות בפרט אנחנו רואים את עולם ה-IoT, ה-Internet of Things, הולך ומשתלב יותר ויותר. זה אומר מוצרים שונים עולם הבריאות משתמש כדי לקבל אינדיקציה על המטופלים.
והם חשופים ל...
בדיוק כמו שאתה אומר, עם הקדמה ועם המענה המפנה כזה, בוא נקרא, שאנחנו באים עד הלקוח, אנחנו מצלמים, אנחנו לוקחים דגימות, כמובן שהן ויזואליות ולא דגימות אחרות כרגע, ועם כל הדבר המפרגן הזה, אותו לקוח נחשף עכשיו לחשיפת פרטיות, לאלמנטים נוספים שיכולים...
זה לדעתי הסכנה הכי גדולה ביותר שמדברים היום, אובדן הפרטיות במערכת הבריאות, אובדן הפרטיות בכלל בעולם הדיגיטלי.
אובדן הפרטיות, יש לו משקולת מאוד תמימה, כי למעשה זה מעניין ולא מעניין, ובתוך זה אני הולך להראות לך הרבה אקשן. זה לא כל כך מעניין אם מישהו מצלם עכשיו את הבית, ואין בו אף אחד, או אין איזה אירוע שאתה... כמובן מתבייש בו, אז זה לא נעים, אבל זה לא דרמטי. אבל תאר לך שדווקא המידע, שאפילו נמצא במחשב של הקלדנית, בכניסה לחדר מיון, נכון. בסדר? בואו נלך רגע לשם.
שידעת לך הכל.
ואני הולך לכיוון שהמידע הוא רגיש. נניח שאני מנכ״ל של ארגון, או של חברה ציבורית, בסדר? שנסחרת בבורסה. והמידע שכרגע היא מקלידה, יכול להשליך השלכות ממש על מחיר המניה, לא פחות ולא יותר.
הוא הושפס בבית חולים, זהו.
כן, וקצת יותר מזה, כי אם זאת כנראה מחלה מסוימת, שכנראה היא בעייתית.
זה מיד משפיע.
זה משפיע, זאת אומרת, יש פה מידע עסקי.
אז איך מונעים?
יש פה מידע עסקי.
אז אנחנו רוצים יותר עכשיו למזינים טיפים, שני טיפים חשובים, איך מונעים?
איך מונעים, אז יש את האחריות של אני כמשתמש, ויש את הארגון כארגון שהוא הנותן.
כמשתמש,
בעל האחריות.
כמשתמש, מה אני עושה?
כמשתמש, אנחנו צריכים סך הכל לעשות את הדברים שלימדו אותנו אי שם בילדות. לא לדבר עם זרים, חבר'ה.
בדיוק, כן.
זה, אפילו אם זה טלפון מאוד אמין, ואפילו אם אומרים לכם את תעודת הזהות, או אפילו אם מראים לכם שאתם כמעט יודעים עליכם, כרגע המהלך הכי טוב הוא פשוט להתקשר בחזרה לטלפון האמיתי
של... זה בהנחה שמישהו מציע לך ביטוח בריאות ודברים כאלה.
כל אינפורמציה שאתם מוסרים
בהקשר הזה, כן.
בהקשר הבריאות שלכם, קחו בחשבון שהצד השני חייב להזדהות באופן ודאי מבחינתכם. מבחינתכם זה אומר שאפילו ישלח מייל ולראות בדיוק. שזה מייל של הקופה או של מערכת הבריאות וכולי.
ברמת הארגון?
ברמת הארגון, ההתייחסות היום לתחום הסייבר הוא פשוט להתייחס לזה באופן רגיש יותר מאשר שמתייחסו לזה עד היום. קשה מאוד לקחת משאבים ותקציבים לתחום שהוא לא מייצר הכנסות. שים לב, זה מאוד חשוב. יותר קל להפיק למשל קמפיין פרסומי נכון, מאשר נכון. לייצר שכבת הגנה. פה בעצם המנהלים, אלה שמובילים את מערכות הבריאות, צריכים לשים פה ורטיקל פיננסי מכובד, כי זה למעשה הענף שהם יושבים עליו. זאת אומרת, באותה מהירות שהמערכת צמחה, היא יכולה גם לעצור, ונזקים שיגרמו, אחרי זה גם מן הסתם יתורגמו לצד הפיננסי. מבחינת מערכת שמחליטה לקום בבוקר ולהגיד, אני מובטחת יותר, זה כרגע אין הרבה מה לעשות מלבד
לשמור על הכללים.
מלבד לעזר, בגלל זה הערתי קודם כל על הפיננסי, לעזר בחברות פרטיות, חברות שמאפשרות ומתמחות בתחום הסייבר, ולא לחשוב שבעצם הארגון עצמו אומר אין בעיה, אז אין בעיה.
דורון אמיר, סייבר בבריאות, יש עוד הרבה מה לעשות, וקודם כל אנחנו כמבוטחים, כמטופלים, לא לדבר יותר מדי ולא למסור אינפורמציה יותר מדי. תודה רבה לך, נתראה בפינות הבאות.
תודה, אני אשמח.
עד כאן התוכנית הראשונה בנושא בריאות, מקווים שנהניתם ולמדתם משהו בכל זאת על הנושא של הבריאות הדיגיטלית ואיך אפשר להגן ולשמור על המידע ועל המחשבים שלנו. רוצה לומר שניתן להזין לנו בכל הפלטפורמות המוכרות של והמובילות של פודקאסט, בספוטיפיי, באייטיונס, בגוגל פודקאסט. בקיצור, חפשו אנשים במחשבים, האזינו לנו, הגיבו, הערות, בקשות, שאלות, נשמח לענות בכל דרך שהיא. תודה שהייתם איתנו. אנשים ומחשבים.